אמן. השיעור שלנו יהיה מוקדש לרפואת כל חולה עמו ישראל.
אמן.
יהיה לזכות כל עם ישראל לגאולתנו, עבדות נפשנו. היום גם אני ברשותכם אקדיש את השיעור לזכות אמא שלי, שהיום יש לה יום הולדת.
אמן.
אנחנו לא אומרים בקר, כן? אבל היא רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותה יחד עם אבא שלי, שהם יבדלו לחיים ארוכים, לשלום, בריאים, הרבה הרבה, הרבה שנים טובות, יחד עם כל עם ישראל.
אמן.
אנחנו בפרשת השבוע שלנו, פרשת חוקה, וכולם מדברים על זה, ואנחנו גם כן מותר לנו. הפרשה שמדברת על פרה אדומה. ידוע. אומרת התורה, וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול וכו' וכו', והתורה ממשיכה לבאר את דיני פרה אדומה. בסדר, נכון? זה הפרשה שלו, זה באמת כולם. כל מי שרק מתבונן בפרשה, ממפרשי התורה, גם בתלמוד, כמעט אין מקור ביהדות שלא מתייחס לשאלה שאנחנו נעלה בעצמנו כאן. זאת חוקת התורה. מה זה? זאת חוקת התורה. אנחנו נראה קודם כל דבר ראשון ברש"י. רש"י הקדוש אומר כך, זאת חוקת התורה. למה זאת חוקה? אומר רש"י, לפי שהשטן, כלומר המקטרג, ואומות העולם מונים את ישראל לומר, כלומר, תקלים, סופרים את המצוות, מגיעים למצווה הזו, אומרים לישראל, מה המצווה הזאת? ומה טעם יש בה? מה ההיגיון? מה הסיבה של המצווה? מה עומד אחרי המצווה? ובמילים אחרות, למה הקדוש ברוך הוא ציווה את המצווה? יש מצוות, אנחנו יודעים את הטעם שלהן, שיקרה כתוב, יש מצוות שלא כתוב. אבל פה זו מצווה באמת שהיא מוזרה. למה היא מוזרה? היא מוזרה כי האפר של הפרה האדומה מטהר טמאי מתים, שזו הטומאה הכי חמורה. אבל מי שמכין אותה נהיה טמא. זה לא מסתדר בשכל. איך יכול להיות? שהאפר שהוא מכין מטהר והוא בעצמו נהיה טמא. זה לא ברור. הרבה דנים בזה. אומר רש"י, לכן כתבה חוקה. מה זה חוקה? רש"י מסביר, גזרה היא מלפניי. זו גזרה, ואם יש גזרה של מלך, טוב, מה לעשות? אין לך רשות להעיר הריה. במילים אחרות, אתה תעשה, כי אני ככה גזרתי. אתה רוצה להבין? אין לך רשות. אין לך רשות. אתה יכול לחפש בהיגיון שלך, פה, שם, אבל באמת אין לך רשות להרהר בה. מה זה להרהר? אפילו לחשוב אסור לך. לנסות להבין במחשבה מה עומד אחר העניין הזה של פרה אדומה, או אולי לא פרה אדומה, אלא כמו שאור החיים הקדוש שואל, אומר, רגע, שימו לב, אומר אור החיים הקדוש, למה קימה המצווה הזו כללות התורה? כי בעברית זאת חוקת התורה, זה אומר זה חוק של כל התורה. מה שפה נאמר זה נוגע לגבי כל התורה. שואל הרחם הקדוש, למה דווקא המצווה הזו? למה לא מצוות מזוזה? יכתוב זאת חוקת התורה. למה לא מצוות תפילין? למה לא מצוות שבת? למה לא מצוות פסח? למה זאת חוקת התורה כלפי עניין פרה אדומה? ממשיך הלאה אור החיים הקדוש ואומר שהיה לו לומר זאת חוקה. בסדר, הבנתי. מה החוקה? הפרה אדומה זה חוקה, זה גזרה. אבל להגיד שזה חוקת התורה, זאת אומרת לגבי כל התורה שבכתב, זה מוזר, זה מצריך ביאור, זה שונה, זה בולט שמשהו פה לא על סדר הרגיל. או להגיד זאת חוקת הטומאה, או זאת חוקת הטהרה. זה התפקיד שלה. לכן אומר, כדרך אומרו, זאת חוקת הפסח. יש פסח, זה החוק של פסח. זה פה פרה אדומה, זאת חוקת פרה אדומה. למשל, למה להגיד התורה? כי כשאנחנו אומרים התורה, זה כל התורה. ממשיך עליו החיים הקדוש, ואין לומר שהתכוון להצריך טהרת אפר פרה לעסוק בתורה. זה לא אומר שכדי לעשות את אפר פרה אדומה צריך קודם כל לעסוק בתורה ואחר כך ללכת להכין או לקשור בין זה לזה. זה לא הגיוני. לכן המשיך היה, כי לא כן מצינו רבותינו שאמרו אדרבה. אתה היית בטעות יכול לחשוב שדברי תורה מקבלים טומאה, ולכן אמרו שחוקת התורה היא שעל מנת לטהר דברי תורה צריך אפר פרה אדומה. אומר החיים הקדוש, זה לא יכול להיות שכתוב שאין דברי תורה מקבלים טומאה. אז ממה לתאר את החוקה של התורה? לא קשור. ממשיכה לרחיים הקדוש, אפילו למחמירים בעלי הקרי, כלומר בעל מי שעובר בעלבון הידוע, כטעם שצריך, מטעם שצריך בימה בהירה, מודים שתמאי מת מותר להם לעסוק בתורה גם כן, לא צריכים להתאר לפני זה. לעסוק בתורה זה דיון בגמרא, האם אדם שהוא קרא לו בלילה מקרה. כן? האם הוא צריך לטבול כדי ללמוד תורה? זה דיון בגמרא. בסופו של דבר, הגמרא אומרת, וככה גם נסתק להלכה, שהיות ולטבול לפני לימוד תורה היה תקנה של עזרה הסופר. ובטלה תקנת עזרה, אז לא צריך לטבול. רק אדם צריך לרחוץ את גופו, שלא יהיה לכלוך, שלא יהיה, זהו.
ולגעת בספר תורה, נגיד.
מותר הכל, לא צריך לטבול.
עכשיו אנחנו כולם...
בלי קשר טומאת מתים, דברים על טומאה של קרי.
קרי,
נו. קרי, מקרה, בלילה. אז, היום, כלום רק רוצים את הגוף שיהיה נקי, וזהו, לא צריכים לטבול. וזאת ההלכה. יש מי שמחמיר כן לטבול. אבל באמת מצד ההלכה לא צריך. אז אומר לכם, יש פרווה קושיות. מה זה, למה נאמר זאת חוקת התורה? הרמב"ן אומר דבר נוסף. הרמב"ן בא ואומר שלמעשה כן יש עניין לומר פה שזה חוק של כל התורה כולה. אומר הרמב"ן כך, אני אשתוב פה הסבר ארוך, אני אנסה לתמצת אותו. אומר הרמב"ן, מה זה פרה אדומה? למה דווקא צבע אדום? מה הבעיה בפרה רגילה? קח פרה, תשחט אותה, תזרף אותה, ויהיה יותר. למה דווקא פרה אדומה? אומר הרמב"ן, שצבע אדום רומז לדין. דינים. ולמעשה, זה סמל ורמז, כן? שדי כך שאנחנו שוחטים את הפרה ושורפים את הפרה, למעשה אנחנו מתקנים את מידת הדין. כי אדם שחוטא, אדם שנטמע, כן? אז יש עליו דינים. ממילא אנחנו ככה מסירים את הדינים ממנו. וזאת חוקת התורה, כלומר לכל דבר שבתורה, כל דבר שקשור לעניין הזה של טומאה וטהרה, זה כל התורה. לכן ככה הוא אפשר לבאר את דברי הרמב"ן לפחות בהבנה פשוטה. הוא מסביר את דברים לעומק. אני רוצה יחד איתכם, בעזרת השם, להיכנס לעוד מחשבה. עוד כיוון של העניין הזה, של זאת חוקת התורה. תראו, אנחנו לומדים, למדנו במסכת מגילה, העניין של קלפים שכותבים עליהם ספר תורה, לא ישנו מהם למזוזות, למדנו את הנושא הזה. כשאני מדפיס או כותב על מכתב, על נייר ומדפסת, האותיות שאני כותב הן על הדף, הן לא בתוך הדף. כשאני כותב מכתב, הדיון נמצא על הדף. הוא לא חלק ממנו. הוא מתווסף אליו. הוא עליו. לעומת זאת.
הוא חודר את
זה. כן, אבל זה לא חלק מהנייר. כשאני לוקח עכשיו אבן ופטיש, ואני לוקח אבן. ואני מפסל באבן אות. האות הזו היא חלק מהאבן. היא לא משהו שהוא מודבק על, זה חלק ממנו. אי אפשר להפריד את זה.
או שאתה חורט.
כן, אי אפשר, זה חלק, זה חלק. זה לא למה יום יפידי שבר, שבר האבן. זאת אומרת שזה חלק בלתי נפרד מהאבן. הדבר המעניין, שאפשר לבאר את המילה זאת חוקת התורה בשני כיוונים. אחד, כמו שאמרנו, כמו שבגירש. חוקה, זהו, חוקה חקקתי, ואין גזרה גזרתי. טוב, אין לך רשות לערער. חוק, זהו, כך קבעתי. בסדר? אבל יש עוד כיוון. הכיוון הנוסף אומר, כך אני חקקתי. כלומר, זה חלק בלתי נפרד מגוף התורה. יש פה משהו שהוא חלק בלתי נפרד, לא על התורה, לא על הכלב, אלא חלק בלתי נפרד. ותכף נבין מה. איפה אנחנו לומדים את זה? בפרשת כי תישא. התורה מדברת על הלוחות השניים. ושם כתוב, לוחות כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים. ואומרת הגמרא במסכת מגילה. רגע, זאת אומרת, שעם ישראל שעמדו, עמדו מסביב להר. נכון? כולם ראו את הלוחות. איך יכול להיות? אם אני עכשיו מזיק ספר, ואני מראה לכם פה, אני לא רואה מה כתוב פה. אצלי פה חלק. נכון? אין כלום. אם אני אסתכל כאן, פה חלק, אתם לא רואים כלום. וחז"ל אומרים שכולם מכל הכיוונים ראו את הכל, ראו עשרת הדיברות, איך יכול להיות? זה לא מסתדר בזכת. זה לא מסתדר בהיגיון. לכן אומרים חכמים יש עוד דבר. בסדר, נגיד אני עכשיו חורד באבן אות א'. בסדר? איך היא תחזיק? איך היא יהיה תפוס? בקצוות, נכון? למעלה, למטה, למעלה, למטה. כל האותיות כולם יש להם למעלה ולמטה. מה אתם אומרים על האות סמך?
עגול.
עגול, אבל זה לא סמך. צריך עוד עגול בפנים. איך הוא מחזיק? איך הוא מחזיק? מן סופית, מרובה. אבל יש עוד מרובה קטן בפנים. איך זה עוד? כלומר, זה לא רק שזה היה נס שראו מכל מקום את הכל, זאת אומרת, היו לוחות מרובעות. זה לא כמו שנוהגים לצייר את הציור של הנוצרי רמברנד. זה היה מרובע. ואז מרובע מסביב היה הכל כתוב. אבל את המן והסמך, איך אתה מסביר? כי אחרת לא היה הבדל בין מן לסמך, היו שני עיגולים, פריקים. לכן הגמרא במסכת מגילה למדנו אומרת, בנס היו עומדים. היה את העיגול או המרובע, ובאמצע היה עוד אחד, עומד בנס, מכל הכיוונים.
למה צריך לעמוד, למה הוא לא...
אז אין עוד.
למה הוא לא בדוח הספר, לא הבנתי, למה...
לא, על הלוחות שהוריד משה.
על הלוחות.
על הלוחות.
כן, איך?
אבל על הלוחות הם מודבקים
כאלה? לא, זה החרוט, חרוט על הלוחות.
החרוט.
חרוט, אתה...
סמך חרוט כמו ערוץ כזה, נו.
כן, ובאמצע? לא, הרי סמך, כשאתה עושה אותו בכתב, נכון? צריך באמצע להבדיל בינו לבין המן, נכון? אז יש כזה משהו באמצע, נכון? עוד עיגול או ריבוע כזה. שתראה שזה סמך, נכון? אחרי זה סם עיגול. אז איך זה ענד? זה לא מחובר לשום דבר. מי צבי וצבי? אבל באמצע. הנה, זה סמך, נכון? עכשיו, זה אני מרים תפוס בתוך האבן. אבל זה, איפה? באוויר, הכל צריך להיות ריק. אז איפה הוא עומד?
מה, שקוף כאילו?
כן. צריך משהו באמצע?
על האבן, אבל זהו, מה?
לא, אבל איך הוא יתפס? איך? לא, האבן תופס את הסמך, מצוין. הנה, פה ופה. אבל פה יש בפנים כזה. נכון?
אבל אתה חורד, אתה חורד דבר כזה וזהו.
לא, אבל אני משאיר את זה רק כדי שזה יהיה סמך.
לא, זה חלק מהאבן.
אבל אז כן, אבל אם אני לא אעשה באמצע את זה, אז מה זה, איזה עוד זאת? זה מן או סמך?
איך עכשיו
בבית קברות? לא, זה לא, אבל זה לא חלוץ, זה לא מצד לצד.
למה עושה לי מצד לצד?
כי כדי שכולם יראו.
כמו שקוף כאלה?
כן, מכל צד הם רואים. נכון.
אבל מי אמר שזה...
זה מה שחזל אומר, זה הלוחות שהורידו את משה מהשמיים, הוא מאבן.
מאבן, אבל למה משקוף?
כדי שכולם יראו.
איזה אבן
שקוף
בכלל?
לא, אבן כמו זכוכית, בוודאי. אין, לא מחזיק.
ככה מתאר, כאילו זה כמו...
כן, משה, זה לא שקוף. ראו מכל הכיוונים את עשרת הדיברות. אז האותיות מ' וס' שבעשרת הדיברות, היה באמצע, כדי להבדיל בין מ' לס', נכון? היה צריך לעשות בפנים משהו.
זה ברור.
ואז הוא עומד בשום מקום. זה בחלל. זה היה הנס. נכון. אין לו איפה לתפוס, האמצע. אז לכן אומרים ככה, אומרים חכמים, לכן משה רבנו נקרא, וזה אנחנו רואים את זה פרשת האזינו.
כן, עד הסוף.
כי שם חלקת מחוקק, ספרון, כלומר משה חוקק את זה, בתוך הלוחות. לכן זאת חוקת התורה, זו גזרה, ודת שני זה חקוק, זה חלק בלתי נפרד מהתורה. טוב? זאת אומרת שאם ככה, אנחנו מבינים הבנה חדשה. זאת חוקת התורה, זאת אומרת באמת זו גזרה. גזרה שאי אפשר לערער אחריה. אבל מצד שני היא חלק בלתי נפרד מהתפיסת עולם שלנו על כל התורה כולה. מה שנאמר פרה אדומה זה חקוק כלפי כל התורה כולה. לכן אומרים זאת חוקת התורה, כמו שאמר אור החיים הקדוש, על כל התורה. יש פה כלל חשוב לכל התורה כולה. ומה הכלל החשוב שיש לכל התורה כולה? אתם זוכרים, לא מזמן, אנחנו חגגנו את חג הפסח. ובהגדות יש פיוט באמצע ההגדה, לא בצד שכולם הולכים משם. באמצע. קוראים לזה דיינו. נכון? מכירים? ושם אחד הדברים כתוב, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה עדיינו. נו באמת, אבל שמה באנו? כלומר לבוא עד לשם ולא לקבל תורה, דיינו? כלומר מספיק לנו? מה זה? מה הולך פה? וצריך הסבר. ובאמת הרבה מפרשי האגדות ניסו להסביר את זה, אבל אנחנו נברר את זה בכיוון כזה. תראו רבותי, ידוע
מי חיבר את ה...
אגדה?
לא אגדה, כאילו...
את הפיוטים?
לא
ידוע. לא ידוע. לא, מדובר פה על אגדה, לא נרחיב את זה עכשיו, אבל דיברנו על זה בפסח. האגדה נכתבה, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, זה אוסף של כתבי קדמונים. כלומר, הנוסח של האגדה מופיע בגמרא. כלומר, בני התלמוד, אמנם לא כמו אצלנו, אבל די, זה בתקופת אפילו הגאונים, הראשונים, בתלמוד כבר היה הבסיס. מסכת פסחים הביאה עד הפרק העשירי, סדר האגדה. אז אם ככה אומר פה, לענייננו נחזור. אם לא היינו כלומר לבני הר סיני ולא נתנו את התורה, דיינו, למה דיינו? כי כשהתקרבו להר סיני, פסקה זו המתם של ישראל. עוד לא קיבלו תורה. התקרבו לשם, להר סיני, והיחד ישראל כנגד ההר, חזרו למצב של אדם הראשון לפני החץ. עוד אם יש קיבלו תורה. לכן, אנחנו נענה עכשיו בהבנה למה עם ישראל אומר קודם כל מה? נעשה אחר כך נשמע. איך אתה יכול אתה לעשות את זה שאתה יודע מה? כולם שואלים, נכון? אלא באמת זה ככה. בכל יהודי חקוק בנשמה שלו התורה. הוא לא צריך לשמוע, היא כבר אצלו. למה? כי הזוהר, בתיקוני הזוהר מביא ואומר שאורייתא, תורה, ישראל וקודש הברוך הוא אחד. זה משולש מחובר. והתורה זה שמותיו של הקודש ברוך הוא. בהסתרות. זאת אומרת שכל יהודים יהודים אותו חקוק בו התורה. ומצד שני, זו גזרה, הוא מקווה לעשות. כמה פעמים בן אדם קורא שהוא לא מבין את עצמו? הרבה. הוא לא יודע בדיוק למה הוא עושה ככה או ככה, אבל הוא עושה. כשבאה התורה ואומרת לנו זאת חוקת התורה, זה אומר שאנחנו צריכים להתבונן על קיום המצוות שאנחנו צריכים לעשות בשני הציבורים, בשני הדרכים. האחד להרים שלא כל דבר אני יכול להבין. לא כל מצווה אני גם צריך להבין. כי זו גזרה, כל התורה היא גזרה. אבל היות בי חקוקה בי, זה חלק בלתי נפרד ממני, אני רשאי כן ללמוד, אני כן רשאי להבין, אני כן רשאי לדעת מה הסיבה למצווה. אבל רק עד איפה שאני יכול לדעת, טוב, אבל מעבר לזה, זה לא משחרר אותי מקיום המצווה. אם אני לא מבין, זה לא פותר. כמו שנהוג לומר, בעולם, שאי ידיעת החוק, לא פותרת מעונש. מצטער, אתה צריך לעשות. אתה יודע, לא יודע, אמן כזה, זה לא מעניין, תביא למשפט, אבל כזה לעונש. נחזור לנהנו. פרה אדומה היא סמל לכל התורה כולה. היא דוגמה. זאת חוקת התורה. לכן, אם זה כך, אנחנו צריכים לדעת שכשאנחנו עומדים לקיים מצוות, שאנחנו הולכים לקיים מצוות, אנחנו עומדים בפני שני מדרגות. המדרגה הגבוהה מאוד, שהתורה החקוקה בנו, היא חלק בלתי נפרד מכל יהודי. בין אם הוא מקפיד עליה, בין אם לאו, זה חרות על הלוחות. זהו. אבל מצד שני, יש גזרה, יש חובת קיום המצוות, ואדם צריך לחבר בין שניהם. לכן הפסוק אומר, הנסתרות להשם אלוקים, והנגילות לנו לבננו עד עולם. הנסתר זה ההבנה העמוקה למה כל מצווה. אבל הנגלה, שזה חקוק בנו, זה התורה שלנו, זה אנחנו. לכן יהודי לספר תורה. יהודי לספר תורה מהלך. לפעמים, יהודי עושה מעשים שלא על פי התורה, אז הוא ספר תורה פסול, עד שיתקנו אותו. אבל ספר תורה פסול, איפה נמצא? בארון. לא בגנילה, בגנילה זה ספר התורה עבוד. אין דבר כזה. בנשמה של יהודי. כי פסול מתקנים. אז גם אם ספר התורה באופן זמני הוא פסול, כי יש בו אותיות שצריכים לתקן, איפה הוא נמצא? בארון הקודש. לכן כל יהודי צריך לזכור שהוא בחינה של ספר תורה. ספר תורה, זה מה שמובא פעם בשם הבעל שם טוב או מתלמידיו, אני לא זוכר. כשהיו פוגשים יהודי, היו מנשקים, זה, היה אחד מהאדם, אמרו לו איך רבנו מנשק, לא יודע, הבעל שם טוב, אבל מתלמידיו, אולי תלמידים של התלמידים. איזה יהודים פשוטים כאלה, אומר, אני מנשק ספר תורה. אני מנשק ספר תורה, זה ספר תורה חי. כי התורה חקוקה בנו. שנכניס לנו טוב טוב בהבנה שאנחנו ספרי תורה מהלכים. נדע גם להתקדש, אנחנו ארון קודש, הגוף ארון קודש. נדע לשמור על עצמנו כדי לשמור על הקודש. לכן גם באמת הסמיכה התורה את פרשת קורח לפרשת חוקת. מה רצה לעשות קורח? הוא רצה להבין טעמי המצוות, ציצית, עם הכל תחלת, הבד, או בית מלא ספרים, צריך מזוזה, מעטן של המזוזה. זה הביא אותו לכפירה, למה? כי הוא לא בא מתוך התפיסה שהתורה היא חקוקה, זאת חוקת התורה, זה חקוק. אלא הוא חשב שהכל אפשר להבין בשכל אדם. רק מה שמבינים בשכל אדם, אז ראוי לקיים. זה דבר שמביא את האדם לא לקיים, ובסופו של דבר לאבד את עולמו. אנחנו בעזרת השם נשתדל לזכור, התורה חקוקה בנו, כמו שראינו. זו חקיקה, חוקה מלשון חקיקה. ואנחנו ארונות קודש חיים. והתורה חקוקה בנשמתנו. ומה שנצליח להביא מן המצוות, נקיים. ומה שלא נצליח, נקיים בשמחה. יותר גדולה, כי אז אנחנו עושים גזרת מלך. גזרה היא מלפניי, אין לך רשות לאחריה. ירצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להיות ארונות קודש ראויים זה מסע הקודש, לספרי התורה שחקוקים בליבנו, ויחד נזכהו, רד השם, שזכה אותנו עם כל עם ישראל, להכניס את ספרי התורה שלנו לארון הקודש והר הבית, מהרה ייבנה, אמן ואמן.